אנחנו מתחילים ללמוד את הסוגיה במסכת גיטין בפרק החמישי שמדברת על הנושא של חורבן בית המקדש. פותחת הגמרא ואומרת, אמר רבי יוחנן, מהי דכתיב, מה הפירוש בפסוק שכתוב במשלי, אשרי אדם מפחד תמיד ומקשה ליבו ייפול ברעה. המשמעות של הפסוק שאדם תמיד צריך לדאוג ולראות מה יהיה, מה יצא מהמעשים שלו. אדם צריך תמיד לראות שלא תצא שום תקלה ממעשה ידיו. ובעצם זה מה שלא נהגו כך היהודים לפני חורבן בית המקדש. אז הם מביאים כמה וכמה דוגמאות. הדוגמה הראשונה זה הקמצה ובר קמצה, חרוב ירושלים. בגלל מעשה שקרה עם שני בני אדם, אחד קראו לו קמצה והשני בר קמצה, אז התגלגל הדבר שירושלים נחרבה. התרנגולה ותרנגולתה, חרוב טור מלכה. הייתה מדינה בארץ ישראל, מדינה גדולה, היו בה הרבה הערים, קראו לה טור מלכה, ובגלל סיפור עם תרנגול ותרנגולת, אז המדינה הזו נחרבה. השקה דריספק, חרוב ביתר. בגלל מעשה של דופן של קרקרה, אז העיר ביתר נחרבה. הגמרא מפרטת את כל הסיפורים, אנחנו נראה את הסיפור הראשון על קמצה ובר קמצה. אומרת הגמרא, קמצה ובר קמצה חרוב ירושלים. מה קרה? דאו גברה היה אדם דרחמי קמצה. דהיינו הידיד שלו, קראו לו קמצה. הוא בעל דבבי, השונא שלו, היה אדם שקראו לו בר קמצה. אותו אדם עבד סעודתה, עשה סעודה. אמר לי לשמי, הוא אמר לשמה שלו, למשרת שלו, זיל הייתי לי קמצה. איך בבקשה, תזמין את קמצה, הידיד שלי לסעודה. עזל הייתי לי בר קמצה. שליח בטעות הזמין את בר קמצה, שהוא היה השונא שלו. עתה הגיע בעל הסעודה, באמצע הסעודה, אשכחי דאב היתיב. הוא רואה שבר קמצה יושב בין המסובים אצלו בסעודה. אמר לי, אז בעל הסעודה אומר לבר קמצה, מכדי ארו גברה בעל דבבה דאו גברה הוא. הרי אתה אדם שונא שלי. מה היא באה איתך? מה אתה עושה כאן? למה באת בכלל למשתה שלי? קום פוק, צא מהמקום. אמר לי, אז בר קמצה אומר לו, אל תבייש אותי לפני כולם. הועיל ועתיים, כיוון שכבר הגעתי, שב כאן, תן לי להישאר כאן, ויעים לו לך דמי עם הדאכין לה ושתינה. כל מה שאני אוכל, כל מה שאני שותה, אני אשלם לך, אתה לא תפסיד שום דבר. אמר לי, בעל הסעודה אומר לו, לא, אני לא מסכים שתישאר. אמר לי, בר קמצה שחשש לבושה שלו, אז הוא אומר לבעל הסעודה, אם תשאיר אותי כאן, יאיבנו לך דמי פלגה דסעודתך. אם תשאיר אותי כאן, אני אשלם 50% מכל ההוצאות של כל המסודים יחד, העיקר שלא תוציא אותי. אמר לי, אומר לו בעל הסעודה, לא, לא מסכים. אמר לי, אז בר קמצה המשיך ואמר, יאיבנו לך דמי כולה סעודתך. אני מממן לך את כל המשתה, הכל החשבוני, רק אל תבייש אותי, אל תוציא אותי. אמר לי לא, בעל הסעודה לא הסכים לשום הצעה של בר קמצה. נקתי בידי ואוקמה ואפקי, תפס אותו פשוט בידיים, העמיד אותו והוציא אותו החוץ. בר קמצה, מרוב שהוא התבייש, אמר בליבו בר קמצה, הועיל ואבו יתבי רבנן ולא מחבה, כיוון שישבו כאן חכמים בסעודה, והם לא אמרו שום דבר, והם לא עצרו אותו שהוא לא יבייש אותי, שמע מנה קניחה לו, אז מזה מובן שנוח להם, טוב להם בהתנהגות הזו, אז הוא כעס בעצם על כולם, ואז הוא החליט, איזיל, איכול באוקורצה במלכה. אני אלך למלך, ואני ילשין לפני המלך נגד היהודים. המפרשים אומרים שלפי האמת, החכמים שישבו שם לא הבחינו בשום דבר, הוא חשב שהחכמים הבחינו ושתקו ולכן הוא כעס. כל פנים בר קמצה שהוא כעס, אז הוא הלך ועשה מה שהוא תכנן. אמר לי לקיסר, הוא אמר למלך של רומא, מרדו בך יהודאי, היהודים מרדו בך. אמר לי, אז המלך אומר לבר קמצא, מי יאמר, מי יוכיח שאתה צודק? אמר לי, אז בר קמצא אומר לו, שדר להו קורבנה, בוא נעשה ניסיון. שלח להם קורבן שהם יקריבו בבית המקדש. חזית עם מקרבין לי, בוא תראה אם הם יקריבו את הקורבן, בוודאי שהם לא יקריבו, כי הם מורדים בך. אז המלך אמר, בסדר, בוא נעשה את הניסיון. עזל שדר בידי עגלה טילטה. הלך המלך, שלח באמצעות השליח בר קמצא, עגל מאוד מאוד משובח, קרא עגל משולש. והמטרה הייתה שיקריבו את העבד בבית המקדש, והמלך בודק, רוצה לדעת מה קורה. בעדי דקעתי, בדרך שבר קמצא הולך מרומא, הוא הולך לכיוון בית המקדש לארץ ישראל, שדה בימומה בניף שפתיים. אז הוא הטיל, בעגל הזה, הטיל לו מום בשפתיים, ואמרי לה, לפי דעה אחרת, הוא הטיל לו מום בדוקין שבעין. הוא הטיל, שם לו מום בעין. למה הוא בחר באחד משני המקומות האלה? דוכתה זה כזה מקום, דלדידן, אב המומה. לפי ההלכה של עם ישראל, זה פוסל את הבהמה מלהקריב אותה כקורבן. ולדידו, אבל אצל הגויים, לאו מומה הוא. אצל הגויים זה לא נחשב כמום. ואז הוא אמר, זה יהיה המצב הנכון, שעם ישראל לא ירצו להקריב, אבל המלך לא יקבל את זה. כשבר קמצא הגיע עם הקורבן לבית המקדש, רצה להקריב את הקורבן, כמובן היו בודקים כל קורבן, לפני ההקרבה, אם יש בו מום או לא. והם הבינו שבר קמצא ילך להלשין למלך, שהם לא רוצים להקריב. סבו רבנן לקרובי, חכמים רצו להתיר להקריב קורבן אפילו שיש בו מום, כי יש מצב שכהוראת שעה מותר לחכמים להחליט משהו גם אם זה נגד התורה, משום שלום מלכות שהמלך לא יכעס עליהם. אמר לו רבי זכריה בן אבקולס, אז רבי זכריה בן אבקולס אמר, יאמרו בעלי מומים קריבים לגבי מזבח. אם האנשים יראו שאנחנו מקריבים את הקורבן, ילמדו מזה גם להזדמנויות אחרות, שמותר להקריב קורבן עם מום. אז חכמים קיבלו דעתו של רבי זכריה, והחליטו שבאמת אי אפשר להקריב את הקורבן. סבו למקטלי, חכמים החליטו, בוא נהרוג את בר קמצא, כדי שהוא לא יחזור למלך וילשין עלינו, שאנחנו לא הקרבנו את הקורבן. זה לא לייזל ולימה. שלא ילשיל עלינו אצל מלך רומא. אז אמר לו רבי זכריה בן אז רבי זכריה אמר להם, אמר לחכמים שלא יהרגו אותו. למה? יאמרו, כי אם יהרגו אותו מה יגידו האנשים? שיש הלכה כזו שהמטיל מום בקודשים יהרג, שמי שעושה מום בקורבן צריך להרוג אותו, ומילא שלא יהיה טעות בהלכה, לא ירגו אותו, ואכן לא ירגו אותו, ובר קמצא אכן חזר למלך בלשין שהיהודים לא רצו להקריב את הקורבן. אמר רבי יוחנן, על ותנותו של רבי זכריה בן אבקולס, הסבלנות הזו שהיה לרבי זכריה בן אבקולס, שהוא מנע, שני דברים הוא מנע, הוא מנע מלהקריב קורבן באלמון, הוא מנע להרוג את בר קמצא. מה זה גרם? החריבה את ביתנו ושרפה את היכלנו והגליתנו מארצנו וגרם לחורבן בית המקדש. מה היה המשך הסיפור? המלך הרי קיבל את ההלשנה של בר קמצא, אז הוא הבין שהיהודים מרדו בו, אז המלך רוצה עכשיו להעניש את היהודים. שדר עליו לנירון קיסר. המלך שלח את הקיסר נירון, שזה אחד אנשים החשובים בממלכה של רומי, שילחם עם ירושלים. כי כעתה, כשהתקרב נירון קיסר לירושלים, אז הוא רצה לעשות איזשהו סימן, איזשהו כסף, לדעת אם הוא עתיד להצליח ולנצח את המלחמה. שדה גירה למזרח. אז נירון קיסר שלח חץ לכיוון מזרח. עתה ונפל בירושלים. אז החץ נפל לכיוון ירושלים. שלח נירון חץ נוסף למערב, עטה ונפל בירושלים. גם החץ השני נפל בירושלים. לארבע רוחות השמיים, לכל הצדדים שנירון זרק חיצים, עטה נפל בירושלים. החץ הגיע איכשהו לירושלים. הבין נירון שיש כאן סימן ורמז שהוא עתיד להצליח במלחמה שלו נגד ירושלים. אמר לילה ינוקה. אחר כך נירון ניגש לילד קטן ואמר לו, פסוק לי פסוקיך, תגיד לי איזה פסוק למדת. אמר לילה, אז הילד אמר לו שהוא למד באותו יום פסוק מהנביא יחזקאל. מה כתוב בפסוק? ונתתי את נקמתי באדום ביד עמי ישראל. תהיינו שהקדוש ברוך הוא אומר שהוא ינקום מאדום בכך שהם החריבו בית המקדש. אז נירון הבין מזה שאכן הוא ינצח במלחמה, אבל בסופו של דבר הוא גם יענש. אמר, אז נירון קיסר אומר, קודש הבריחו ביי לחרובי ביתי. הקדוש ברוך הוא רוצה להחריב את הבית שלו. הוא ביי לחפור הידי באו גברה, ואז הוא רוצה לנקום במי שיחריב אותם. אז הוא אומר, אז אני לא רוצה להיות זה שמחריב. ערק, אז נירון קיסר ברח מהתפקיד, ברח מהמחנה הצבאי, ואז עזל והיגיים, הוא הלך והתגיים. היינו, הוא הלך ערק תרתי משמע, פיזית, וגם בדרך, הוא ברח לגמרי. ונפק מיני רבי מאיר, התנא המפורסם רבי מאיר, הוא מהצאצאים שיצא מאותו נירון. המלך ברומי רואה שנירון נעלם, אבל עדיין הוא רוצה להניש את עם ישראל. שדרי אילאוי לאספסיאנוס, מלך רומי שלח לארץ ישראל את אספסיאנוס שהוא ילחם בירושלים. עתה צרה להטלת שני. אספסיאנוס לא עשה סימנים בשום דבר, מיד הוא הטיל מצור על ירושלים, ובמשך 3 שנים היה מצור על ירושלים. ספרת הגמרא באיזה מצב עשיר וטוב היו עם ישראל אז באותה תקופה. אבו באנו תלת העתירי. באותה תקופה היו בירושלים 3 עשירים גדולים. איך קראו להם? נקדימון בן גוריון, ובן כלב הסבוע, ובן ציצית הכסת. למה קראו להם בשמות האלה? הגמרא מסבירה. נקדימון בן גוריון, למה קראו לו בשם הזה? שנגדה לא חמה בעבורו. השמש זרחה בשבילו. זה סיפור ידוע שעם ישראל עלו פעם לרגל, לא היה להם מים לשתות. אז נקדימון לבא מאיזה גוי 12 בורות מים, התחייב על תאריך מסוים שיחזיר את המים, ואמר לו שאם אני לא יהיה לי מים להחזיר לך, אני אתן לך 12 כיכרות כסף. באותו יום עדיין לא היה גשם, לא היה לנקדימון מים להחזיר לאותו גוי. כשאותו יום עמד כבר להסתיים, התפלל נקדימון בן גוריון בית המקדש, וירדו גשמים ומילאו את הבורות מים. אבל בינתיים כבר החשיך היום. טען ההגמון, אותו גוי, שהוא לא יחזיר את המים בזמן, אז הוא אמור לתת לו את הכסף. נכנס נקדימון בן גוריון שוב לבית המקדש, והתפלל שוב, והעננים התפזרו והשמש זרחה. ואז התברר שבעצם היום עוד לא הסתיים. בגלל זה קראו לו נקדימון, השם האמיתי שלו היה בוני, קראו לו נקדימון, מרמז על הנס הזה שקרה לו. השני קראו לו בן כלב הסבוע. למה קראו לו בשם הזה? שכל הנכנס לביתו כשהוא רעב ככלב, יוצא כשהוא שבע. הוא היה נותן הרבה צדקה ואוכל, אנשים היו תמיד צבעים ממנו. השלישית קראו בן ציצית הכסת. למה קראו לו בשם הזה? שהייתה ציצתו, הציצית של הטלית שלו, נגררת על גבי כסתות. ראינו, היה כזה השיעור, הוא לא הלך על הרצפה של האבנים הרגילה בירושלים, הוא הלך על שטיחים. אז הציציות שלו היו נגררות על השטיחים. אז קראו לו בן ציצית הכסת. איקה דאמרי, אחרים אומרים, שלמה קראו לו הכסת, למה הוסיפו את המילה הכסת, והשם שלו אומרים, היה באמת בן ציצית, לא שקרה לו משהו שבא לרמז על הציצית שלי, אבל למה קראו לו הכסת? שהייתה כסתו מוטלת בין גדולי רומי. כשהוא היה יושב תמיד בין החשובים ברומי, הכיסא שלו היה ביניהם, אנחנו קראו לו בן ציצית הכסת. כל פנים, באותה תקופה, כשהיה מצור הירושלים, כי אספסיאנוס עשה מצור לשלוש שנים, קיבלו על עצמם אותם שלושה עשירים לזון את אנשי ירושלים בזמן המצור. מה הם אמרו כדי לאפשר לעם ישראל להחזיק מעמד באותו זמן? אחד אמר להו, אחד מהעשירים אמר, ענה זין להו וחיטי בשרי, אני אזון את תושבי ירושלים בחיטים ושעורים. אחד אמר להו, השני אמר, בדחמרה ובדמלכה ומשחה, אני באותו תקופה אתן להם יין, מלח ושמן. אחד אמר להו, בדציבי. השלישי אמר, אני אתן עצים, כדי לבשל צריך עצים, אני אתן עצים בכמויות לכל אנשי ירושלים לאת כל התקופה הזו. ושיפחו רבנה לדציבי. חכמים שיפחו את הנדיבות של אותו אחד שנתן עצים. למה? מה מיוחד בעצים? אומרת הגמרא, סופר דרב חיסדא, כל הקלידי אבא מסר לשמי. רב חיסדא, כל המפתחות שלו, היה נותן לשמה שלו. בר מדציבי, את המפתח של מחסני העצים, הוא לא הפקיד אצל אף אחד. שמר את זה רק לעצמו. למה? דאמר רב חיסדא, רב חיסדא היה אומר, הקלבה דחיטי, על מחסן אחד של חיטים, באישיתין אחלבי דציבי. צריך 60 מחסנים של עצים כדי שיצליחו לאפות ולבשל את הכמות של הקמח שמוציאים ממחסן אחד של חיטים. זאת אומרת, מזה רואים שאותו עשיר שנתן עצים היה צריך לתת הרבה יותר בכמויות מאלו שנתנו העשירים אחרים שנתנו חיטים, שעורים או מלח או יין או שמן. אבו להו למיזן, כל כך הרבה רכוש היה לשלושת העשירים, שהיה להם מספיק מזון ועצים, שהיו מספיקים ל-21 שעתה. אם המצור היה נמשך 21 שנים, לא היו מרגישים בירושלים שום מחסור, היה להם מספיק אוכל לכל אותה תקופה. למה באמת כל האוצרות האלה לא הועילו, ולמה אחרי שלוש שנים, קרה כל הסיום של העניין. ספרת הגמרא מה הייתה להם בירושלים עוד בעיה. אבו בהו עני בריוני. היו בירושלים אנשים בריונים. בריונים זאת אומרת אנשים שהם ריקים מתורה, הם אוהבים מלחמות. אמרה לאור הרבנן, אז החכמים אמרו לבריונים, ניפוק ונביץ' למה בעדיו? מה אתם צריכים שנעשה מלחמות, בלגן? בוא נעשה שלום עם הרומאים, שיורידו את המצור, ויהיה שקט, בשביל מה אנחנו צריכים את העסק הזה. לא שבקינו. הבריונים לא הסכימו ולא נתנו לחכמים לעשות שלום עם הרומאים. אמרו להו, הבריונים אמרו לחכמים, הפוך, ניפוק ונביץ קרב הבעדיו, נצא, נלחם עם הרומאים. אמרו להו רבנן, אז החכמים אמרו לבריונים, לא מסתיים מילתא, לא תצליחו להילחם, לא תצליחו לנצח, חבל על כל ה... סדר הזה, עדיף להשלים איתם שירושלים לא תאבד. הבריונים מאוד פחדו שמא החכמים ילכו להשלים עם הרומאים, והבריונים היו ססים עלי קרב, הם רצו מלחמה, והם ראו שיש מספיק אוכל להרבה שנים, והיהודים לא ממהרים לשום דבר, אז מה עשו הבריונים? עשו מעשה נבלה. קמו, קלנו, הם קמו והם שרפו. לאנו אמברי דחיטי וסרי. הם שרפו באש את כל המחסנים של החיטים והשעורים, וכמובן, אם אין חיטים ושעורים, אין מה לאכול, ואבא קפנה, נהיה רעב בירושלים, ואז אמרו הבריונים, עכשיו אין ברירה לצאת למלחמה נגד הרומאים. מה היה באותו זמן של הרעב? גמרא רוצה להביא לנו סיפור, שנבין עד כמה הרעב היה עצמתי. מרתה בת ביתוס הייתה אישה שהייתה הכי עשירה בירושלים באותה תקופה. עתירתה בירושלים אביה, הייתה עשירה מאוד, גרה בירושלים. שדרתה לשלוחה, היא שלחה שליח לשוק שיקנה לה אוכל, ואמרה לי, אמרה לו, זיל אייטלי סמידה, לך בבקשה תקנה מה שאני רגילה לאכול, סולת. עד עזה להזדבן, עד שהשליח הגיע לשוק כל הסולת נמכר ולא היה אפשר להשיג סולת. עתה חזר השליח הביתה ואמר לה, הוא אמר למרתה בת ביתוס, סמידה לקה, סולת אין, חיבה את העיקה, אבל יש עדיין לחם לבן, אפשר לקנות. אמר לי, אז אמר לו, בסדר, זיל הייתם לי, לך תקנה לי לכל הפחות לחם לבן. עד האזל, עד שהשליח הגיע לשוק, הזדבן, הלחם הלבן נגמר. עד אז הוא חזר בלי כלום הביתה. אמר לה, אמר לה בעלת הבית, חיברת לקה, לחם כזו שביקשת כבר נגמר, אבל גוש כראיקה. יש לחם שחור שזה עשוי מחיטים, שהם עם תערובת של הקליפה. אמרה לי, אז אמרה, אמרת לשליח, זילה את אלי, אז איך תביא לי את הלחם הזה? עד האזל, הזדבן, עד שהוא הלך גם זה נגמר. עתה ואמר לה, אז הוא חזר הביתה ואומר לה, גוש קרלקה, הלחם הזה מחיטים כבר גם לא נמצא. אין להשיג לחם של חיטים בשום צורה. קמחא דסערי איכא, יש קמח שעורים, לחם מקמח שעורים, זה יש עדיין להשיג. אמרה לי, זילה איתי לה, אז איך תביא את זה לכל הפחות. עד האזה להזדבן, עד שלח לשוק, גם זה נגמר. בקיצור, אתה אמרת בעוד ביתוס שיש לה עסק עם שליח כזה, שהוא רק יכול להביא מידע, והוא לא יכול להביא שום דבר. באותה זמן, אבא שליפה מסמן. באותו זמן היא הייתה יחפה. הייתה בלי נעליים. אמרה, אמרה לעצמה, איפוק ואחזי, אני אצא בעצמי לשוק, ואני אראה אם אשכח מעמיד אלה מיכל, אם אפשר עדיין לקנות משהו לאכול. והיא הייתה הרי יחפה. איטיב לה פורטה בקרה. הדבק לה בכף הרגל שלה איזשהו פסולת, של בהמה, והיא הייתה אישה מאוד מפונקת, ומתה. מרוב הפינוק, ומרוב הייתה היסטניסטית, אז היא מתה מזה. היא לא יכולה לסבול את זה. קרי עלה, אמר עליה רבי יוחנן בן זכאי, את הפסוק שכתוב בספר דברים, פרשת כי תבוא, הרכה בך והנוגה, אשר לא נסתה כף רגלה, הפסוק ממשיך שם, הצג על הארץ, מתענג ומרוך, אז זה בעצם מה שקרה. איקא דאמרי, יש כאלה שאומרים שהסיבה למה היא מתה זה מסיבה אחרת. מה קרה? גרוגרות דרבי צדוק אכלה. יצא לשוק, היא מצא ברחוב תאנים יבשות. תאנים כאלה שרבי צדוק מצץ אותם, וזה מה שנשאר, מה שהיא מצא ברחוב. מרוב שהייתה רעבה, אז היא אכלה את אותם תאנים. אבל היא טעמה בתאנים האלה, את הריח של מחלתו של רבי צדוק, והתניסה ומתה. היא הייתה היסטניסטית, אז מזה היא נגעלה ומתה. מה היה הסיפור עם הגרוגרות? יש בגמרא סיפור בתוך סיפור, להבין מאיפה הגיעו התאנים היבשות האלה של רבי צדוק. מספרת הגמרא דרבי צדוק, יתיב 40 שנים בתעניתה. 40 שנה לפני החורבן, רבי צדוק ישב בתעניות 40 שנה. דלא לכרב, ירושלים. הוא התענה והתפלל שירושלים לא תחרב. הוא נהיה כל כך צנום מהתעניות, עד כדי כך, כי אבא אכיל מידי, כשהיה אוכל משהו, אבא מתחזה עם האבראי, היו רואים איך האוכל עובר לו בגרון, והוא עובר את התהליך עד המעיים, כי הוא היה כל כך רזה. וכי אבא ברי, כשרצו להבריא אותו, לרפא אותו, מייטלי גרוגרות היו מביאים לו תאנים מיובשות, מייץ מייו, רבי צדוק היה מוצץ את הרטיבות שהיה בתוך התאנים, ושדלו, אחר כך היה משליך אותם, כי אולי מסוגל ללוס ולאכול את התאנים. אז אחד מאותם התאנים, זה הזדמן למרתה בת ביתוס. ומרתה בת ביתוס, שהייתה כבר ככה חצי מתה גוססת, כי אבא כניחה נפשי, כשהיא עמדה למות כבר, הפיקתי לכל דבא וכספה, הציעה את כל הכסף והזהב שהיה לה בבית, שדיתי בשוקה, זרקה אותם בשוק, אמרה והסבירה למה היא עושה את זה, היא אמרה, איי למה היא מבאה לי, מה אני צריכה כסף וזהב, אם מי אפשר לקנות בזה אוכל, למה שווה הכסף. היינו דכתיב, פה התקיים הפסוק שכתוב בנבואת יחזקאל, כספם בחוצות ישליחו, שזה היה מזמן החורבן. כל זה היה בשביל להראות מה הבריונים עשו וגרמו לרעב בירושלים. ואז בעצם כשנהיה רעב, אז צריך להחליט מה עושים. הבריונים רוצים מלחמה, החכמים רוצים שלום. רבי יוחנן בן זכאי, שהוא היה מגדולי החכמים, הוא ניסה לעשות שלום כמו שהחכמים רצו. מה הוא עשה? הוא מספר את הגמרא, מה היה צורה שרבי יוחנן בן זכאי ניסה לעשות שלום עם הרומאים. אבא סיקרא היה אדם שקראו לו אבא סיקרא, ריש בריוני דירושלים, הוא היה ראש הבריונים של ירושלים. ואותו אדם הוא היה בר אחת עד רבי יוחנן בן זכאי, הוא היה אחיין בן אחותו של רבי יוחנן בן זכאי. שלח לי, אז רבי יוחנן שלח שליח וביקש מהאחיין שלו, אבא סיקרא, תא בצינה לגביי, בוא אליי באופן צנוע שאף אחד לא ידע שאני קורא לך, כדי שהבריונים, החברים שלך, לא ימנעו ממך מלבוא אליי. אתה הגיע אבא סיקרא לדוד שלו, אמר לי, אומר לו רבי יוחנן בן זכאי הדוד, עד אימא תבדידו אחי, עד מתי אתם תעמדו בקשנות שלכם ולא תיתנו להשלים עם הרומאים, וקטליטו לי לאלמה בחפנה, תראו אתם גורמים שכל היהודים ימותו ברעב. אמר לי, אז אבא סיקרא, ראש הבריונים, אומר לדוד שלו, רבי יוחנן, מה יהיה עביד? מה אני יכול לעשות? בימין אלו מידי קטלו לי, הבריונים, נכון שאני ראש הבריונים, נכון שאנחנו חברים, אבל אם אני אגיד להם שאני רוצה להשלים עם הרומאים, ירגו אותי. אני לא יכול להגיד שום דבר. אמר לי, אומר רבי יוחנן בן זכאי לאחיין שלו, לאבא סיקרא, אומר לו, חזי לי, תקנת לדידי דאיפוק. תחפש איזה רעיון, אולי יש לך איזה המרקה, איך אני יכול לצאת פיזית מהעיר, ואני אנסה להשלים עם הרומאים. כי הבריונים לא נתנו לאף אחד לצאת מירושלים. אפשר דעה ויצא לפוטה, אולי בכל הפחות אני אצליח משהו לפעול על הרומאים כשאני אצא החוצה. אמר לי, אז אבא סיקרא אמר, יש לי רעיון. נקות נפשך בקצירי, תכריז לכל העם שנהיית חולה. ולייטי כולי אלמה ולישיילו בך. כולם יבואו אליך, ישאלו איך אתה מרגיש, ואתה תגיד שאתה חולה. בינתיים, והייתי מידי סריה ואגני גבך. תביא דבר עם ריח לא נעים, ותביא את זה שיהיה אצלך במיטה, ולאמרו דנח נפשך. ואז אנשים שיבואו לבקר אותך, המשפחה תגיד שאתה נפטרת מן העולם, שאתה כבר לא חי. כיוון שיש כלל שלא מלינים מת בירושלים, אז ייתנו להוציא אותך מחוץ לירושלים לקבורה. מה יהיה? ולאילו בך תלמידך. תאי שיוציאו את המיטה שלך כאילו לקבורה, מי שיקח את המיטה שלך זה רק התלמידים שלך שיודעים את האמת שאתה חי ולא מת. ולא ליל בכי נשכיני, שלא ייקח המיטה אף אדם אחר. מה הסיבה? ולא לירגשן בך דקללת, שלא ירגישו אלו שלוקחים את המיטה שאתה קל. כי הרי כולם יודעים, דהינו ידי, הדבר ידוע, דחיה קל ממיטה. דבר ידוע שאדם חי, הוא יותר קל, שוקל פחות מאדם מת. אז אם ייקחו אותך אנשים שהם לא התלמידים שלך, יבינו שאתה פה משהו משקר, שאתה בעצם חי. התלמידים שלך יודעים את הטריק, והם ייקחו אותך, יוציאו אותך מירושלים. כל זה היה הרעיון של אבא סיקרא. רבי יוחנן בן זכאי מצא חן בעיניו הרעיון, עביד אחי, עשה את כל התוכנית. ובסופו של דבר, אחרי שרבי יוחנן בן זכאי מת, במרכאות, נכנס בו רבי אליעזר מצד אחד, רבי ישוע מצד אחר. שני התלמידים שלו, רבי אליעזר ורבי יהושע, הם נושאים את המיטה לקבורה מחוץ ירושלים. כמעטו לפתחה, הגיעו לפתח של חומת ירושלים. הבריונים יושבים שם לשמור, שאף אדם לא יוצא החוצה להשלים. הבריונים רק מלחמה הם רוצים, הם לא רוצים שיהיה שם שום דבר של שלום. אז אומרים בפתח אמרו הבריונים, באי למתקרי. אז הבריונים אמרו, אנחנו צריכים לבדוק שבאמת הוא חי או מת, חשדו. אז הם רצו לדקור אותו, כי הם חששו אולי הוא משקר, אולי הוא חי. ואז אם יתקרו אותו, יראו אם הוא חי או לא. אמר להו, אדם הסיקרא, רבא סיקרא אמר לבריונים שנמצאים בפתח, הוא עמד שמה, הוא אמר יאמרו רבן דקרו, אם תעשו ככה ואתם תדקרו אותו, מה יגידו האנשים? מה יגידו הרומאים? הם יגידו שאפילו את הרבנים שלהם הם דוקרים, חילול השם. ככה בסקרא אומר. אז הם הסכימו עם האמירה הזו והחליטו שאכן לא מתאים לדקור אותו. אז הם אמרו, לפחות נעשה איזה בדיקה, באו למתחפי, לפחות נדחוף אותו, אולי הוא יצעק, נעשה לו משהו. אמר לו, אבא סיקרא לא נותן להם. הוא אומר, יאמרו רבן דחפו, מה יגידו הרומאים, הם דוחפים, הם מציקים, הם צובטים את הרב שלהם. בקיצור, הם הבינו שאין כאן מה לעשות, ונותנים להוציא את רבי יוחנן לקבורה. פתחו לי בבא, פתחו הבריונים את שער העיר, ונפק. ואז רבי יוחנן יוצא, כמובן עם שני התלמידים שלו, רבי אליעזר ורבי יהושע, שמוצאים אותה החוצה. כמעט לאטם, הגיע רבי יוחנן בן זכאי, כמובן איך שיצאו מחומת ירושלים, הוא קם לתחייה, ירד מהמיטה, והולכים למחנה הרומאים. הם פגשו שם את אספסיאנוס, שהוא בעצם עמד בראש המחסור נגד ירושלים. אמר, אז רבי יוחנן בן זכאי פגש את אספסיאנוס, אז הוא אמר לו, שלמה לך מלכה, שלמה לך מלכה. היינו, שלום עליך המלך, שלום עליך המלך. אמר לי, אספסיאנוס שומע שאדם קורא לו מלך. אספסיאנוס מגיב ואומר לו, מחי ותרי קטלה, אתה חייב מוות פעמיים. חדה, פעם אחת אתה חייב מוות, ולאו מלכה, נה, אני לא מלך, אני רק שר הצבא. וקקרת למלכה, אתה קורא לי מלך, אז אתה בעצם מזלזל במלך האמיתי. דבר ראשון, חייב מוות. ותו, סיבה שנייה למה אתה חייב מוות, אם מלכה נע, אם לפי שיטתך אני המלך, עד העיד נעמה היא לא עתית לגבי, למה לא באת אליי עד היום? אז זה, משתי הסיבות הללו, הוא אומר לו, אני צריך להרוג אותך. אמר לי, רבי יוחנן בן זכאי עונה לו, אני אענה לך על שתי הטענות שלך תשובה. דקה אמרת לב מלכה נע, מה שאתה אומר, שאתה לא המלך, ואכן אתה מתפלל, למה אני קורא לך מלך? איברה מלכה, את באמת תדע לך, אתה עתיד להיות מלך. ואיפה אני יודע את זה? די לב מלכה, את, כי אם אתה לא היית מלך, לא היה לך גינוני מלכות, לא היה לך פוטנציאל מלכות. לא ממסרה ירושלים בידך, לא יכול להיות שירושלים נמסרת בידיך. נכתיב כי הנביא ישעיהו אומר, ולבנון באדיר ייפול. לבנון זה כינוי לבית המקדש, כמו שמיד נגיד, ואין אדיר אלא מלך. המילה אדיר זה הכוונה היא למלך, דכתיב כתוב הנביא ירמיהו, והיה אדירו ממנו, שאדיר זה מושל. אז אדיר זה מלך, ולבנון, מה זה? ואין לבנון אלא בית המקדש. שנאמר, משה רבינו, כשרצה להיכנס לארץ ישראל, מה הוא התפלל? תחילת ספר דברים, הוא ביקש להיכנס לראות את הארץ הטובה, ההר הטוב הזה והלבנון, התכוון לבית המקדש. זאת אומרת, אז רבי יוחנן אומר לו, כיוון שכתוב שהלבנון, בית המקדש, ירושלים, ייפול באדיר, ייפול בידי מלך, אתה מצליח במצור, סימן שאתה, יש לך את המהות הפוטנציאלית למלוך. זה ביחס לטענה שאתה טוען, למה אני אומר עליך שאתה מלך. עוד כאמר, את הטענה השנייה שלך, שאתה אומר לי, אם מלכה נעמה היא לא קעתית לגבי העידנה, אתה בא אליי בטענה, למה לא באתי עליך עד היום אם אתה מלך? בריוני דהידבן לא שבקינן. הבריונים שנמצאים בתוכנו לא נותנים לנו להשלים אתכם. ובעצם אני כבר מזמן רציתי לבוא, אבל לא הצלחתי עד עכשיו. אמר לי, אז אספסיאנוס אומר לרבי יוחנן בן זכאי, הוא אומר לו בדרך משל, אילו חבית של דבש ודרקון כרוך עליה. אם למשל יש לך חבית של דבש ונחש כרוך על החבית, לא היו שוברים את החבית בשביל דרקון? האם לא היו שוברים את החבית בגלל הנחש? תכוון לומר לו, הייתם צריכים לעשות את אותו דבר, להפיל את חומת ירושלים ולבקוע את החומה בעצמכם, להשליך משם את הבריונים ולהצליח לצאת מירושלים ולהשלים. אשתיק, בן חמן זכאי שתק ולא היה לו מה לענות לאספסיאנוס. ואת הגמרא, קריא לי, רבי יוסף, אז רבי יוסף אמר על רבי יוחנן, על השתיקה שלו, ויתאימה, יש אומרים, רבי עקיבא אמר את זה, אמרו עליו את הפסוק שכתוב בישעיהו, משיב חכמים אחור ודעתם יסכל. זאת אומרת, לפעמים הקדוש ברוך הוא מונע מהחכמים את הדעה מה לענות. בעצם היה יכול רבי יוחנן לענות לו תשובה מספיק חכמה. היא באה אלה למימר לי, היה יכול לענות לאספסיאנוס, לא צריך לשבור את החבית של הדבש. שקלינן צוותא, לוקחים צוות, ושקלינן לדרקון, לוקחים את הנחש וקטלינן לה, והורגים את הנחש, אבל וחבית השפקין עלה, את החבית לא שוברים. היינו במילים אחרות, כמובן לא היה צריך לענות לו, לא רציתי לשבור את החבית, לא רציתי לעשות חורבן בחומת ירושלים. חיכיתי להזדמנות להתגבר על הנחש, על הבריונים, ואכן זה מה שהיה. בחוכמה הוא הצליח לצאת מהבריונים. עד האחי, תוך כדי שרבי יוחנן מדבר עם אספסיאנוס, עתה פריסטקה לי מרומי, הגיע שליח מרומי לאספסיאנוס, אמר לי, אומר השליח לאספסיאנוס, קום דמיתלך קיסר, דמיתלי קיסר. המלך של רומי מת, ואמרי אנו חשיבי די רומי, אותם חשובים שיושבים ברומא, אלה שממונים על המלכויות, הם החליטו להוטיבך בראשי, שאתה תהיה המלך. דיינו התקיים מה שרבי יוחנן אמר. באותו שלב, אבא סיים חד מסנה. אספסיאנוס היה באותו רגע נעול עם נעל אחת בלבד. בא למסיימה אל האחריני, רצה לנעול את הנעל השנייה. לא היה, לא הצליח להכניס את הרגל השנייה לנעל. אז בא למשלפי לאידך, רצה להוריד את הנעל הראשונה שכבר הייתה לו על הרגל, לא נפק, לא הצליח להוציא את הנעל. אמר, אז אספסיאנוס אומר לרבי יוחנן בן זכאי שעומד לידו, מה היה, תסביר לי מה קורה פה, למה אני לא מצליח לא להלביש נעל ולא להוציא את הנעל. אמר לי, אומר רבי יוחנן בן זכאי, לא תצטער, יש סיבה למה אתה לא מצליח. שמועה טובה עתי עליו, הרי אתה שמעת כרגע שמועה טובה. נכתיב אצלנו בתורה כתוב, אצל משלי כתוב, שמועה טובה תדשן עצם. השמועה הטובה שאתה שומע גורמת לעצמות להתרחב. וזו הסיבה שאתה לא יכול לחלוץ נעל ולא לנעל נעל. אלא מה התקנתי? מה הפתרון למצב הזה? אומר לו, יש פתרון. כי הפסוק במשלי, יש פסוק אחר שנותן את הפתרון. מה הפתרון? ליתה איניש דלו מיית ודאי תחמיני. תביא בן אדם שאתה לא סובל אותו, וליחלף כמך יעבור לפניך. תראה אותו, יהיה לך הרגשה לא טובה. העצמות יחזרו למצב הטבעי שלהם. תכתיב כי כתוב במשלי במקום אחר, ורוח נחיה תיאבש גרם. רוח נחיה, דהיינו מצב רוח לא טוב, גורמת לעצמות להתכווץ, להתייבש. עבד אחי, אז אספסיאנוס עשה בדיוק לפי מהעצה שרבי יוחנן אמר לו, אייל והצליח לנעול את הנעל השנייה. אמר לי, אומר אספסיאנוס לרבי יוחנן, ומאחר דחכמיתו כולאי, אם אתם כאלו חכמים, אני רואה שאתה נתת לי עצה כל כך טובה, זה אומר שאתם היהודים כאלה חכמים, עד העיד נעמה אלו עתיתו לגבי, אז אני חוזר על השאלה הקודמת, למה לא באת אליי עד היום, אתה כזה חכם? אמר לי, אומר לו רבי יוחנן, ולא אמרי לך, האם לא הסברתי לך? הפריונים לא נתנו לי לצאת. אמר לי, אומר אספסיאנוס, הנעמי אמרי לך, הרי אני גם עניתי לך תשובה. הוא נתן לו את המשל עם החבית והדבש. על כל פנים, אמר לי, אספסיאנוס אומר לפני שנפרד מרבי יוחנן בן זכאי ונוסע לרומי כדי למלוך. אז הוא אומר לרבי יוחנן, מי זה על הזינה? אני הולך לרומי, אני הולך לקבל כרגע את המלוכה. והנה שחרינה משדרנה, אני אשלח לפה אדם אחר שישלים את המלחמה ויחריב את ירושלים. אלא באי מיני מידי דעתן לך, אם אתה יכול כרגע יש לך הזדמנות, תבקש ממני משהו ואני אתן לך. אמר לי, רבי יוחנן בן זכאי, ביקש שלושה דברים. דבר ראשון אומר לו, תן לי יבנה וחכמיה. אל תהרוג, אל תחריב את העיר יבנה. באותה שעה, הסנדרין, החכמים היו ביבנה, וביקש ממנו לא להחריב את יבנה. דבר שני אומר, ושושילתא דרבן גמליאל. שושלת המשפחה של רבן גמליאל, הנשיא, שהם לא יהרגו, כדי שלא תכלה חלילה השליטה של בית דוד. בקשה שלישית, ואסוותא דמאסיאן לרבי צדוק. תביא רופא טוב שירפא את רבי צדוק, שסיפרנו קודם על רבי צדוק שהיה צם 40 שנה. קריא לי רבי יוסף, קרא רבי יוסף על רבי יוחנן בן זכאי את הפסוק שגם הבאנו קודם, ויתאים האחרים אומרים רבי עקיבא, כמו שגם קודם אמרנו שיש כאלה שאומרים שרבי עקיבא אומר, אמר עליו את הפסוק שהבאנו קודם, השיב חכמים אחור ודעתם יסכל, שהקדוש ברוך הוא לוקח את החוכמה מהחכמים, דיינו הם הבירו ביקורת על רבי יוחנן בן זכאי, למה הוא ביקש שלושה בקשות טובות, אבל היה צריך לבקש את הבקשה העיקרית, היא באה אלה מימולי, היה צריך לבקש מהספסיאנוס לשווקינו הדה זימנה, שהפעם יוריד את המצור, שיוותר ושלא יחריב את ירושלים. מה באמת הסיבה שרבי יוחנן לא ביקש את זה? והוא סבר, רבי יוחנן בן זכאי סבר, דילמה שמה כולה היא לא אוהבת, אם הוא יבזבז את ההזדמנות לבקש משהו ויבקש את הבקשה הזו, זו בקשה גדולה, ייתכן שלזה אספסיאנוס לא יסכים והצלה פורטה נמילה, ואז בעצם כבר לא יוכל לבקש בקשה אחרת, לא יהיה כלום. לכן הוא עדיף לבקש בקשות קטנות שאותם בוודאי יקבל, והוא הלך על בטוח ולא לבקש להוריד את המצור מירושלים. סיים את הגמרא את הבקשה השלישית שהוא ביקש על רופא שיבוא לרפא את רבי צדוק, איך באמת הרופאים הצליחו לרפא אותו, אספתא דמסטיאן לרבי צדוק מהי, איך ריפו הרופאים את רבי צדוק, ואת הגמרא יומא קמא שקויה מיה דפרי, ביום הראשון ישקו אותו במים שישרו בהם סובין, סובין זה הקליפה של החיטים, למחר מיה דסיפוקה, למחרת ישקו אותו במים שכבר ישרו בהם סובים גסים, דהיינו עם תערובת של קמח, מים קצת יותר סמיכים, למחר מיה דקמחה, המים ביום השלישי ישקו אותו עם מים שכבר ישרו בהם ממש קמח, המים נהיו עוד יותר סמוכים, עד רווח מאה היא פרוטה פרוטה, לאט לאט המים שלו טיפה הבריאו והתרחבו, וככה הבריא רבי צדוק. מהי המשך הסיפור עם אספסיאנוס וירושלים? אזל שדרי לטיטוס, אספסיאנוס חזר לרומי, נהיה המלך של רומא, והוא שלח לירושלים את טיטוס, הוא היה הבן שלו, שהוא ימשיך את המצור לירושלים. עליו נאמר, על טיטוס נאמר הפסוק, ואמר אי אלוקיימו צור חצי ובו, הפסוק שנאמר ונורמז על זה טיטוס הרשע, שחרף וגידף כלפי מעלה, הוא התנהג כלפי הקדוש ברוך הוא, כלפי קדושה, הוא התנהג בצורה מאוד מאוד מחוצפת. מה עשה? תפס זונה בידו, נכנס לבית קודשי הקודשים, הציע ספר תורה ועבר עליה עבירה, ונטל סייף, לקח אחר כך חרב, וגדר את הפרוכת, הוא עשה חור, דקר עם חרב את הפרוכת בקודש הקודשים, ונשא נס, והיה דם מבצבץ ויוצא. מה היה הנס? יצא פתאום דם. הרי היה במשך כל ה-410 שנים שבית המקדש עומד, הרי הכהן היה בקודש הקודשים ביום כיפור, היה את הסדר של הזעת הדם, אחת למעלה, שבע למטה. אז היה דם שנספק במשך שנים בפרוכת. כמובן הדם נקרש מזמן. אבל פה היה נס שהדם הזה פשוט הפך להיות נוזלי, ויצא דם מהפרוכת, וכסבור שהרג את עצמו. טיטוס חשב שהוא שם הרג חלילה כלפי מעלה, שנאמר, על זה אומר דוד המלך בתהילים, שאגו צורריך בקרב מועדיך, צורריך זה אומר הצוררים, טיטוס, הוא שאג, איפה הוא שאג? בקרב מועדיך, במקום שאתה מתוועד, במקום שאתה מתגלה, בקודש הקודשים, שמו אותו תם, אותות. הם חשבו שהסימן הזה של אדם, זה סימן של ניצחות הקדוש ברוך הוא. וזה בעצם היה נס שיצא דם, שזה מראה שהקדוש ברוך הוא כמה רצה לרמז, כמה קשה לו החורבן. אבא חנן אומר, שעל זה נאמר הפסוק בתהילים, פסוק אחר בתהילים, מי כמוך חסין יא. חסין זה חזק. מי כמוך חסין וקשה, כמה אתה הקדוש ברוך הוא סבלן שאתה שומע ניוצו וחירופו של אותו רשע, ואתה יכול להניש אותו, ושותק. אתה נותן לו לטיטוס לעשות כרצונו. ורבי ישמעאל תנה, בית המדרש רבי ישמעאל, על זה עמוד הפסוק שכתוב בספר שמות, מי כמוך באילים השם, אז הם קראו את הפסוק כאילו כתוב, מי כמוך באילמים, כאילו הקדוש ברוך עשה את עצמו אילם, דהיינו נתן שתק ונתן לרשעים לעשות את זממם. מה עשה? מה טיטוס עשה אחרי שהוא נכנס לבית המקדש? נטל את הפרוכת, ועשהו כמין גרגוטני. לקח את הפרוכת, הפך אותה כמו סק גדול, והביא כל כלים שבמקדש וניחם בהם. שם בפנים כלי המקדש. הפרוכת הייתה גדולה, הכניס שם הרבה כלים, והושיבם בספינה לילך להשתבח בעירו. שם את זה בספינה כדי לחזור לרומי ולהשתבח ולהתפאר במה שהוא עשה. שנאמר, כמו שכתוב בקהלת, ובכן ראיתי רשעים קבורים, עוד מעט הגמרא תסביר מה זה קבורים, ובאו וממקום קדוש יעליכו, והשתכחו בעיר אשר כן עשו. אומרת הגמרא שיש כאן שתי מילים שצריך לשנות, את המילה קבורים ואת המילה השתכחו. משלט שתי המילים, הפסוק יקבל משמעות. אל תקרא קבורים, אלא קבוצים. קבוצים הכוונה היא שהוא קיבץ את כל כלי המקדש. אל תקרא והשתכחו, אלא והשתבחו. ראינו שטיטוס רצה להתפאר, להשתבח ברומי. יקא דאמרי, יש כאלה שמסבירים את הפסוק אחרת. קבורים, אל תשנה במקום קבורים, קבוצים. תשאיר קבורים ממש. מה הכוונה? קבורים זה מראה על דבר נסתר וקבור. אפילו מילי דמיתאמרן, אפילו דברים מוסתרים ביותר, התגליה לאון. באותה שעה, אפילו הדברים הנסתרים של עם ישראל, ממונם, הנסתר והיקר של עם ישראל, התגלה באותו שעה. באותו זמן שטיטוס ממשיך לרומי, בספינה עם כל כלי המקדש, עמד עליו נחשול, נהיה רוח שערה שבים לטובו. אמר, טיטוס אומר בחוצפה, כמדומה אני שאלוקיהם של אילו, נראה לי שהבורא של היהודים, אין גבורתו אלא במים, נראה לי שרק במים הוא יכול. והוא מביא דוגמאות, בא פרו, טיבו במים, פרו טבע בים סוף. בא סיסרא, טיבו במים, בנחל קישון. אף הוא עומד עליי לטובני במים, אני רואה שגם אותי הוא רוצה להטביע במים. אם גיבור הוא, יעלה ליבשה ויעשה ממלחמה, בוא נראה אותו חזק ביבשה. ככה אומר טיטוס. יצא בת קול ואמרה לו, רשע בן רשע בן בנו של עשיו הרשע. היה רשע בן רשע, אבא שלו היה אספסיאנוס. בן בנו של עשיו הרשע הוא מצאצאי עשיו הרשע שהוא בא מאדום. ואז הוא אומר הבת קול, בריאה קלה יש לי בעולמי ויתוש מה? יש לי בריאה קלה. בריאה קלה זה בריאה מאוד מאוד קטנה וגם מאוד גרועה יחסית לכל הברואים. מדוע? מיד הגמרא תסביר. ויתוש מה? קוראים לה יתוש. הגמרא שואלת, מה עיקר לה בריאה קלה? למה קוראים לה בשם הזה בריאה קלה? כי יש לה דבר מאפיין שאין לבעלי חיים אחרים. דמעל נעית לה ומפקן עלית לה. יש לה פה לאכול, אבל היא לא מפרישה פסולת מעצמה. דיינו, כל נברא בעולם הוא לא רק מקבל, הוא גם נותן. הוא גם נותן לאחרים. יש כאלה שנהנים ממה שהוא נותן. היתוש הוא רק לוקח, הוא רק אוכל. הוא לא נותן כלום. לכן הוא נקרא בריאה קלה, בריאה גרועה מאוד. ואז אומר הקדוש ברוך הוא, יש לי בריאה כזו ביבשה. עלה ליבשה, אין בעיה, תעלה ליבשה ותעשה עימה מלחמה. בוא נראה אותך נלחם עם היתוש. עלה ליבשה, טיטוס, כשהוא הגיע לרומי כמובן, יצא מהספינה, עלה ליבשה, בא יתוש ונכנס בחותמו, נכנס לו דרך האף עד למוח שלו, וניכר במוחו 7 שנים. 7 שנים טיטוס חי עם סבל של יתוש שמנקר לו במוח. סיים את הגמרא להראות את הסבל של טיטוס עם היתוש הזה. יום אחד, במשך אותם 7 שנים, יום אחד אבא כחליף הבבא דבי נפחה. יום אחד טיטוס עבר ליד פתח של נפח. הנפח עובד עם פטיש, זה הרבה רעש. שמע קל עזבת, אז היתוש שמע איך הפטיש מכה, אישתיק, אז הוא הפסיק לנקר במוח של טיטוס, הוא נבל מרעש הפטיש, ואז טיטוס הרגיש איזשהו רוגע במוח שלו. אמר, טיטוס אמר לעצמו, מצוין, איקה תקנת, יש לי פתרון להרגיע לעצמי את הסבל מהיתוש. כל יום המייטו נפחה ומחו קמי, כל יום הביאו נפח, היה דופק בפטיש לפני טיטוס, ואז הוא אמר, הוא מעדיף לשמוע את הקול של הפטיש, אבל זה משתיק לו את היתוש בתוך המוח. והוא היה משלם כסף לאלו שהיו באים, אבל רק למי? לנוחרי, אם זה היה נפח קוי, יאיב לי ארבע זוזי, היה נותן לו ארבע זוז כשכר הקעת הפטיש. לישראל, אם זה היה נפח יהודי, שום דבר לא נתן לו. אמר לי, אמר לו, מסתייך תקחייז בסנח. מספיק לך שאתה רואה את האיסורים שיש לסונן שלך, תכוון על עצמו. ככה הוא עשה כל יום, מאז שהוא גילה את הסוד של הפטיש, עד תלתים יום מן עבד אחר. במשך חודש אחד, הפטנט הזה עבד. אבל אחרי חודש, מכאן ואילך, אחרי 30 יום, כיוון דדש, דש, היתוש כבר התרגל גם לפטיש, אז הוא כבר לא נבל, והמשיך לנקר לו במוח. נסיים את הגמרא, כמה דברים שהיה עונשו של אותו טיטוס. תני אמר רבי פנחס בן ערובה, אני הייתי בן גדולי רומי, אני הייתי שם ברומי, מסתובב בין החשובים. וכשמת, כשטיטוס מת, פצו את מוחו, פתחו לו את המוח, ומצאו בו, מצאו את היתוש הזה שניכר לו במוח. והוא היה גדול כציפור דרור, משקל שני סלעים. היתוש גדל במשך השנים. במתנית התנה יש ברייתא אחרת שכתוב שהיה כגוזל בן שנה משקל שני ליטרים. אמר אביי הנקטינן, מקובל בידינו, פיו, הפה של היתוש היה חזק כמו של נחושת, וציפורניו של היתוש היו חזקים כמו של ברזל. כאב המית, כשטיטוס עמד למות, הוא הרגיש שהוא כבר הולך למות, אמר להו, אמר לעבדים שלו, לקלויה להו גברה, שישרפו את הגופה שלו אחרי המוות, ולבדרי לקיטמי, שיפזרו את האפר של הגופה שלו, השב ימי, על פני שבעה ימים. למה? דלא לשכחי אלוקה די יהודאי, שאלוקי היהודים לא יוכל למצוא אותו, כי הוא יהיה מפוזר בים, ולא כמי בדיני, ולא יוכל להעמיד אותו בדין. ועם סיפור מה היה עונשו של טיטוס בעולם הבא. הסיפור מעניין שמספר על אונקלוס. אונקלוס המפורסם, שהוא נתן את הפירוש שלו על התורה, הארמית. אונקלוס קראו לו בר קלוניקוס. אבא שלו קראו קלוניקוס, והוא היה בר אחתי דה טיטוס. הוא היה אחיין של טיטוס. באיה להיגיורי. אונקלוס רצה להתגייר. אחרי שדוד שלו, טיטוס כבר מת, אונקלוס רצה להתגייר. עכשיו, לפני שהוא התגייר, עזל אסקה לטיטוס בנגידה. אז הוא היה מחשף אונקלוס, והוא העלה את רוחו של טיטוס בכישוף שנקרא אוב. אמר לי, אונקלוס פיתח שיחה עם הרוח של טיטוס אחרי המוות. הוא שואל את טיטוס, מן חשי באו אלמה? איזה אומה באמת נחשבת בעולם האמת? אמר לי, אז טיטוס עונה לו, ישראל, היהודים הם הכי חשובים. אז אונקלוס ממשיך ושואל את הרוח של טיטוס, מהו להידבוקי בו? האם כדאי להתגייר, לדבוק ביהודים? אמר לי, אז הרוח של טיטוס עונה לו, מילאי ונפישין ולא מציס לקיימנו. יש להם הרבה מצוות, לא תעמוד בהם, לא תצליח לקיים את המצוות. זיל, איגרי בו בו אלמה. עדיף שתלחם ביהודים, ואהב את רישה, ועד אתה תהפוך להיות חשוב בעולם. דכתיב, כתוב במגילת איכה, היו צריה לראש. אלו שעושים צרות ליהודים, כל המיצר לישראל נעשה ראש, אז הוא נהיה אצל הגויים חשוב. אמר לי, באותו הזדמנות, אונקלוס שואל את דוד שלו, את רוחו של טיטוס, דיני דאו גברה במאי, איך מענישים אותך שם למעלה בגיהנום? אמר לי אסטיטוס עונה לו, במאי דפסיק הנפשי, אותו פסק שהוא פסק על עצמו לפני מותו, זה מה שעושים לו. כל יום המכן שלי לקטמי, כל יום אוספים את האפר שלו מכל המקומות, מחיים אותו, ודיין אלי ודנים אותו על מעשיו, ואז וקלו לי שורפים אותו מחדש, ומבדרו ישב ימי ומפזרים את האפר על שבעה ימים, וזה מה שעושים לו כל יום. מה היה בסופו של אונקלוס? אנחנו הרי יודעים שאונקלוס התגייר. טיטוס לא הציע לו לעשות את זה. אונקלוס לא סיים, אז על אסקי לבילם מנגידה. אונקלוס הלך, ובכישוב שלו, באוב, הוא העלה את בילם הרשע. אמר לי, אז אונקלוס שואל את בילם הרשע, מן חשיב באו אלמה? מי האומה שחשובה בעולם האמת? אמר לישראל, אומר לו גם את אותו תשובה, יהודים הם הכי חשובים. ואז אונקלוס שואל את בילם את אותה שאלה, מהו לדבוק בו? מה אתה אומר? כדאי להתגייר? אמר לי, אז בילם אומר לו, לא תדרוש שלומם וטובתם כל הימים. דיינו, הוא אומר לו, תעזוב אותם, אל תתגייר ואל תחפש את טובתם של עם ישראל. אמר לי, אז אונקלוס שואל את בילם, דיני דאו גברה במאי, באיזה עונש מנישים אותך? שם בגיהנום, אמר לי, אז בילם אומר לו, בשכרת זרע או תחת, מידה כנגד מידה, שהוא יעץ להכשיל את עם ישראל בבנות מואב, ובזה מענישים אותו. ואז יש לבילם כבר פעמיים, שהוא מנסה פעם את טיטוס, פעם את בילם, שניהם לא מייעצים לו להתגייר. אז מה הוא עשה, אונקלוס? אז על אסקי בנגידה, הוא העלה באוב לפושי ישראל, הוא העלה באוב את ישו, שהוא היה ישראל מומר. אמר לי אונקלוס שואל אותו את אותה שאלה. מן חשיבי באו אלמה? מי האומה שחשובה שם למעלה בעולם האמת? אמר לי, אז הוא עונה לו ישראל? כמובן, זו התשובה שכולם ענו. ואז הוא שואל אותו, מהו להידבוק בו? מה אתה אומר כדי להתגייר? אמר לי, אז ישו אומר לאונקלוס, טובתם דרוש, רעתם לא תדרוש. תעשה רק מה שאתה יכול לטובתם, אל תעשה שום דבר על היהודים. כל הנוגע בהן כאילו נוגע בבת עינו. דע לך שמי שנוגע ביהודים, כמו שהוא נגע כביכול בקדוש ברוך הוא. אמר לי, אז אונקלוס שואל את ישו, דיני דאו גברה במאי, באיזה עונש מנישים אותך שם? אמר לי, אומר לו, בצוער או תחת. למה? דאמר מר, כתוב כל המליג על דברי חכמים, נידון בצוער או תחת. אמרה מסיימת ואומרת, תח הזה, בוא ותראה מה בין פושי ישראל לנביאי אומות העולם, עובדי עבודה זרה. הפושי ישראל, דיינו ישו, לעומת בילם וטיטוס, אז דווקא מי זה שאמר לישו, לאונקלוס להתגייר, דווקא פושי ישראל, ישו הנוצרי, הוא אמר לו להתגייר. מסיימת הגמרא את הסיפור הראשון, שבזה אנחנו מסיימים את הסיפור על קמצא ובר קמצא. תניא אמר רבי אלעזר, בואו ראה כמה גדול כוחה של בושה. כל מה שבר קמצא עשה זה רק בגלל שבעל הסעודה בייש אותו, שהרי סייע הקדוש ברוך הוא את בר קמצא. הקדוש ברוך הוא נתן כוח לבר קמצא, והבושה הזו גרמה לכל ההשתלשלות הדברים, שזה גרם שהחריב את ביתו ושרף את היכלו, החריב והביא לחורבן בית המקדש. הקדוש ברוך הוא יעזור שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, שנזכה כבר לגאולה אמיתית ושלמה מיד ממש.